ביום האחרון של חנוכה. אמרנו עכשיו את על הניסים האחרון, חנוכה של שנה זו. אנחנו בטוחים, אני בטוח, פלל יחד איתכם שהאור של נרות החנוכה המוסיף והולך יאיר לנו לכל השנה כולה, כל אחד ואחד עם הנר המיוחד שלו, שיוסיף וילך במהלך כל השנה, אור התורה, אור עבודת השם, האור הפנימי שלנו, האור שלנו שכאן בבית המדרש. הייתה עבודה יפה, גדולה וטובה בחנוכה הזה, גם בבית המדרש כאן פנימה ולכל עם ישראל. ומכאן אנחנו הולכים, היום אני כבר רוצה לדבר על נקודה בפרשת השבוע. אנחנו נקרא את פרשת ויגש. הפסקנו בשבוע שעבר בכך שהאחים נמצאים לפני יוסף, נמצא הגביע באמתחת בנימין, והנה יהודה ניגש ומדבר עם יוסף, ואז ולא יכול יוסף להתאפק, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. יוסף שואל, אומר לאחים, אני יוסף העוד אבי חי. השאלה הזאת, העוד אבי חי, היא שאלה מאוד מאוד תמוהה. בפשוטו של מקרא אי אפשר להבין את השאלה הזאת. הרי כל הטענות, כל הקייס של יהודה, מה הוא אומר? הוא בא ואומר, איך אל אל אבי והנער איננו איתי? יכול להיות שבנימין באמת השם, יכול להיות שהוא לקח את הגביע, אבל רחמנות, תראה מה עבר על האבא. והיה כי עלינו אל עבדך אביו הנגד לו, והיה קירותו, ואתה כבואי אל עבדך אביו הנער איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו, והיה קירותו כאין הנער ומת, והורידו עבדיך את צבת עבדך אבינו ביגון שאולה. פנרה ברע אשר ימצא את אביו. בעצם יהודה כל התחנונים שלו זה רק סביב הנקודה מה יהיה על האבא. יותר מזה, מה נגיד, אולי יוסף חושב שיהודה באמת משקר, האבא מת והוא רק רוצה לעורר רחמים בגלל שירחם על האבא, אבל באמת אין אבא. אולי יוסף מפחד שיהודה מרמה, אבל גם זה לא יכול להיות, כי אמנם אצלנו עבר שבוע שלם מאז שקראנו את הפרשה הקודמת, אבל אצל האחים לא עבר הרבה. הרי בפרשה הקודמת כשהם מגיעים עם בנימין, ואז הם מגיעים ויושבים לפני יוסף וניגשים לפניו, ואז הוא שואל אותם, וישאל להם לשלום, ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם עודנו חי, ויאמרו שלום לעבדך אבינו עודנו חי, ויגדו וישתחוו. הוא שאל אותם, מה שלום האבא? הם אומרים עודנו חי. ואז הם ישבו ואכלו, ואז הוא שם את האמתחת וכו' וכו'. הם לא חזרו בינתיים, אז הם עכשיו אמרו לו שהאבא חי. אז מה זה עוד אבי חי? ועוד יותר מהכל, יוסף גם לא מקבל תשובה על השאלה עוד אבי חי. כי, תראו בפרשה שלנו, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו. ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצרו ואל יחר בעיניכם. ואז הוא מספר להם, כי זה שנתיים הרעה, וישלחני אלוהים לפניכם, ואתה לא אתם שלחתם אותי. מערו ועלו אל אבי ואמרתם אליו. בואו, אל תחשבו, מהר לכו לאבא. אז יוסף יודע שאבא נמצא, לא קיבל תשובה עם האבא, הוא בעצמו מדבר אל האבא, והוא שואל העוד אבי חי. גם הנציב, וגם הבית הלוי, רב יושב בר סולובייצ'יק, ראש הושט בריסק, שניהם היו בעצם ראשי ישיבה במקביל בוולוז'ין, היה ביניהם גם איזושהי פלוגתא בתקופה מסוימת, אחר כך נהפכו למחותנים, שניהם אומרים את אותו דבר. הם אומרים, אין פה שאלה של אינפורמציה, שאלה אינפורמטיבית, לדעת העוד אבי חי. יש כאן תוכחה, יוסף יודע שאבא בחיים, אלא יוסף אומר ליהודה, תשמע חביבי יהודה, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, בנימין באמת השם, יכול להיות שהוא בנימין השם, אבל אני מבקש ממך רחמים, לא בשביל בנימין, בשביל האבא הזקן. איך אלה אל אבי? יוסף מוצא כאן את ההזדמנות להחזיר את האחים בתשובה שלמה, שבהחלט לפי חלק מהפרשנים כל המהלך שלו היה להחזיר אותם בתשובה. באמת הם כבר חוזרים בתשובה, הנה הם מגינים בחירוף נפש על בנימין הקטן שהוא בנה של רחל, זה כבר דרך אחת של חזרה בתשובה של מעשה. אבל עכשיו הוא רוצה להחזיר אותם בתשובה של הרגש, של המחשבה, של הלב. הוא אומר, רגע, אתם מכרתם אותי, נגיד חשבתם שמגיע לי, חשבתם המלוך תמלוך עלינו המשול, באמת שאני רוצה לעשות לכם בעיות, ואני מספר סיפורים לאבא, ואני באמת אולי מגיע לי עונש. אבל למה לא חשבתם על האבא? למה לא חשבתם על האבא? אז חשבתם? אני לא מבין איך אז לא חשבתם, איך אבא שלי עבר את הכל, העוד אבי חי, איך אבא הצליח לחיות אחרי הדבר הזה. ואם לא חשבתם על האבא אז, מה אתה בא אליי עכשיו? עכשיו אתה יהודה אומר שלא הייתם בסדר. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו, כי יהודה בפה שלו בעצמו אמר, אתה צודק, היינו לא בסדר. זה הרגע שאפשר להחזיר אדם בתשובה, כששואלים, הוא בעצמו אומר. תן דוגמה, דוד חטא בחטא בת שבע, בא אליו נתן הנביא, נתן הנביא לא אומר לו חטאת ישר, הוא מספר לו סיפור על כבשת הרש והזה, ואז דוד אומר, בן מוות האיש, איך עושים דבר כזה? אומר לו נתן, אתה האיש, אתה בעצמך אמרת, לא עושים דבר כזה. או הקדוש ברוך הוא עושה אותו דבר ליונה הנביא, זה ההפטרה שאנחנו קוראים ביום כיפור. מה ההפטרה של יונה? כל ההפטרה של יונה באה בשביל משפט האחרון. יונה הנביא היה צדיק גדול, אבל לא רצה ללכת לאשור, כי הוא ידע שהאשור יחריבו את עם ישראל, הם יגלו את עם ישראל, אז הוא לא רצה להחזיר אותם בתשובה, והיה מוכן למסור את נפשו על הדבר הזה, למות, העיקר שהאשור לא יחזרו בתשובה. ואז הוא עובר את כל הגלגולים, הוא נמצא בחום, והקדוש ברוך הוא שם מעליו כיקיון, איזהו עץ קטן שגדל בן יום, ופתאום העץ הזה מתייבש, ויונה כואב לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וכל ספר יונה הוא בשביל המשפט הזה, וזה המשפט של יום כיפור, אתה חסת על הכיקיון אשר בן רגע היה לא עמלת בו, אשר בן רגע היה ורגע עבד, ואני אכלו אחוס על ננבי העיר הגדולה. אתה בעצמך רואה שכשיש משהו שחשוב לך, אתה לא ככה בקלות אומר שילך, ואיך אני לא אחוס על ננבי. יונה בפסק הזה אמר, אומר את הגמרא בחגיגה בדף ה', רבי יוחנן כשהיה מגיע לפסוק הזה שלנו עכשיו לפי הנציב ולפי הבית הלוי, היה מובן מאוד, היה מגיע לפסוק הזה של ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה אחרי יוסף לא היו יכולים לעמוד בתוכחתו? מה יכולים להגיד כאן? הנה, אנחנו ביקשנו רחמים לפני משועת הדין בשביל האבא הזקן, ואנחנו בעצמנו לא חשבנו על לפני משועת הדין בשביל יוסף. ככה הקדוש ברוך הוא יבוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא. הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לא רק במה שעשינו, אלא גם בסתירות הפנימיות. יש פסוק במשלי, מרשיע צדיק ומצדיק רשע, תועבת השם גם שניהם. לפעמים אתה רואה בן אדם שפתאום הוא מוצא, יש רשעים, והוא מוצא עליהם כל מיני נקודות טובות. אתה אומר עליהם, הוא מוצא עליהם כל מיני נקודות טובות. הוא מלמד עליהם זכות, אומר, תראה, הם נחמדים, הם מנומסים, הם עשו ככה. אתה יכול להגיד, בסדר, יפה מאוד, יש פה רב לוי יצחק מברדיץ' של חדש, שגדל פה, כן? שמוצא דברים מאוד יפים בבני אדם, זה באמת יפה. אבל זה אם אתה רואה אותו כל הזמן, מצדיק רשע. אבל אם אתה רואה את אותו בן אדם מרשיע צדיק, שאותו בן אדם בעצמו, כן? אותו בן אדם בעצמו, פתאום יש אנשים צדיקים, שהוא מוצא אצלהם כל הפגמים וכל החסרונות שבעולם, כן? הוא מוצא אצלהם, הם לא מתנהגים מזה לזה. רגע, איך אתה, לאנשים האלה, לרשעים, אתה פתאום מוצא את כל הדברים הטובים, ובצדיקים אתה מוצא את כל החסרונות? תחליט. אתה רב לוי יצחק מברדיצ'ב או אתה קטגור? אם אתה מושא שניהם, סימן שמשהו מקולקל אצלך. אם אתה מרשיע צדיק, את הצדיקים אתה מוצא בהם את כל החסרונות, ואת הרשעים אתה מוצא את כל הצדקויות, סימן שמשהו אצלך מקולקל. תועבת השם גם שניהם. למעשה, אנחנו לצערנו הרב רואים את זה, אני לא רוצה להיכנס. פה במדינה יש תופעה, רק עכשיו היה בחדשות, יש אדם נקרא גדעון לוי, הוא עיתונאי בארץ, עיתונאי בארץ, הוא תמיד מוצא כשילדים פלסטינאים בעזה נהרגים או חפים מפשע או קורה איזה בעיה אצל הערבים, הוא כותב כתבות מאוד שאתה רוצה לבכות מרוב רחמים. באמת, בן אדם, איזה רגישות לרחמים של האויבים שלנו. אז בסדר, היינו יכולים באמת לקבל, יש פה אדם דרגת אברהם אבינו שגם הוא מרחם על אנשי סדום. אבל אותו בן אדם בעצמו, שכשיהודים נהרגים בפיגועים חפים מפשע, לא אכפת לו שום דבר, הוא יכול לכתוב כתבי סתנה שהיה מגיע לה. פה אתה אומר משהו מקולקל. תחליט, אתה לא יכול לחיות בסתירה הזאת. תחליט, אם אתה דורש נורמה אחת, אתה לא יכול לעשות נורמה אחרת, על פי איזה כלל אתה הולך. אותו דבר אתה שומע, אותם אנשים שיכולים להפגין כנגד התנחלויות בלתי חוקיות, הם אנשים שיפגינו שלא נגלע בבדואים שמתיישבים בהתיישבות בלתי חוקית. אנשים שמדברים על חופש ביטוי, לא לתת חופש ביטוי לתת לערבים וכולי, הם אלה שיגידו צריך לסגור את הפה ולא לתת חברי כנסת ימין. פה יש קלקול. אבל בשמה לנו לדבר, מה לנו לדבר מאחרים? בואו נדבר על עצמנו. אנחנו צריכים לראות שכוחות או תכונות או דרכים שאנחנו נוהגים בהם ביום יום, ניישם אותם גם בעבודת השם. אם אנחנו הולכים, אתן לכם רק דוגמה אחת. אני וחברים טובים שלי, עד הצבא, עד שהלכנו לצבא, היה קשה לנו לקום בבוקר. עכשיו כשאנחנו הגעתי לישיבה, התפילת שחרית בבוקר הייתה מתי? 6:30. 6:30 הייתה תפילת שחרית בבוקר. והיה קשה לנו לקום בבוקר. ובאו, אמרנו, מה לעשות? קשה לקום, גם לומדים מאוחר, עד מאוחר. ובאמת למדנו עד מאוחר, קשה לקום עד בוקר. אז עוד לא הקימו את נוף איילון, אפילו לא היה לנו את התירוץ שיש מניין בנוף איילון, אבל קשה לקום בבוקר. והסברנו לכל מי שרוצה לשמוע שקשה לקום בבוקר. אי אפשר, בן אדם צריך לישון 5-6 שעות, זה נכון. התגייסנו לצבא, היינו הולכים לישון בשעה אחת בלילה, באמצע קמים לב שמירה, וחמש בבוקר כמו שעון, כולם היינו קמים. אין דבר כזה. שום יום לא קמנו אחרי חמש בבוקר. פתאום התגלה שאתה יכול. אנחנו בעצמנו, אם צריכים ללכת לביזנס, כן מצליחים לקום מוגדר, שצריכים לעשות איזשהו טיול. אתה יכול אדם לבוא ולהגיד, אני לא מסוגל לקום בבוקר, קשה לי. אם באמת, גם לביזנס אתה קם מאוחר. כן? אם גם לביזנס אתה קם מאוחר. אם יש לך בחר טיול או נסיעה חשובה, אם גם בצבא לא תקום. אבל אם אתה קם בצבא בשביל המפקד, אתה יכול לקום בשביל ריבונו של עולם. אין את התירוץ הזה. אין לנו את התירוץ. אנחנו רואים לפעמים בחורים שבאים ומסבירים, קשה לי ללמוד גמרא עיון. קשה ללמוד גמרא, בכלל גמרא, תעזבו עכשיו גמרא עיון או בקיאות, קשה ללמוד גמרא. א', קשה לי לשבת כמה שעות ליד ספר. ב', קשה לי ללמוד דברים שאני לא מרגיש שהם כל כך רלוונטיים לי. זה מה, השור שנגח את הפרה, לא רלוונטי לי, קשה לי. אבל הנה אתה רואה את האנשים האלה, הם צריכים ללמוד פסיכומטרי. לאוניברסיטה, פתאום מצליחים לשבת חמש שעות, כשהשאלות שם שאלות הזויות, שלא ברא, אתה לא יודע מאיפה זה, ופתאום הם מצליחים כן לשבת ללמוד. למה? בגלל שאתה חושב שזה חשוב. אתה חושב שזה חשוב, אתה פה מוצא כוחות. אוי לנו מיום הדינו. חפץ חיים אמר עסק התורה. צריכים להתייחס לתורה כמו עסק, כמו ביזנס. אם אנחנו מצליחים לגלות כוחות אצלנו, מה היינו משקיעים בשביל שהביזנס יעבוד טוב? אנחנו צריכים לחשוב ביזנס לעבודת השם. ככה. החפץ חיים באמת היה כזה. החפץ חיים בכלל, גם בכל מה שקשור לעם ישראל. הוא היה באמת חושב כמו איש. פעם אמרו לו, הוא מוציא ספרים, הוא הוציא המון המון ספרים על כל מיני עניינים. שאלו אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר, אני רואה פריצים או שרים לידינו, שלפעמים משקיעים הרבה כסף בשביל לעשות צייד, לתפוס. אז הם עושים צייד כדי להצליח לתפוס דוב אחד, או זאב אחד, או צבי אחד. ומשקיעים בזה הרבה. הוא אומר, אני משקיע בשביל לתפוס איזה רב דוב אחד, איזה רב צבי אחד, איזה רב רארי אחד. כן? גם בשביל זה שווה להשקיע. מין מחשבה, בואו נראה איך אנשים עושים מסביב, אנשים מוכנים לעשות. אז אם מוכנים להשקיע הרבה כזה בשביל לתפוס דוב אחד, אז גם רב דוב אחד. אנחנו צריכים באמת לחשוב איזה כוחות אנחנו מגלים בעצמנו, או איזה נורמות, או מה אנחנו מבקשים. והעיקר החשוב הוא לימוד זכות על החברים. רבותיי, בישיבה, תחשבו, אדם מוצא לעצמו את כל הלימודי זכות, כן? אדם לעצמו הוא רב לוי יצחק הכי גדול לעצמו. הוא מוצא לעצמו, מה, אתה לא מבין? היה קשה לי פה, היה קשה לי פה. או למה עשיתי? או מה אתה רוצה ממני? תבין אותי. תנסה ללמד עליי זכות. כן? אז אם דסן הלך לך ורח לא תאבין, מה שאתה... אם אתה מבין את עצמך כל כך טוב, תבין גם את החבר שלך. תנסה להסתכל בעין הזאת. כדי שנוכל לראות ולהגיד, הנה, אנחנו שלמים. יש סיפור בגמרא על רבי יוחנן, איך רבי יוחנן תפס את ריש לקיש, הוא ראה אותו, רבי שלקיש היה שודד, הוא ראה אותו קופץ למים, לרדוף אחריו, הוא אומר לו, חי לך לאורייתא. זה הזמן להגיד, כן. הוא אומר לו, יש לך כאלה כוחות. אתה יודע מה יצא מהכוחות האלה אם תיקח אותם לתורה? חי לך לאורייתא. אנחנו צריכים ללמוד מזה, להסתכל מה הכוחות שלנו. לפעמים, ואני באמת רוצה לדבר בדרך החיובית, רבותיי, תאמינו בעצמכם. לפעמים אנחנו לא יודעים מה יש לנו ביד, איזה עוצמות יש לנו, איזה כוחות יש לחברים שלנו. אבל כשאנחנו מתבוננים ורואים בדברים אחרים מה כל אחד ואחד מאיתנו יכול להצליח, אנחנו צריכים לבוא לחשוב איך אפשר לעשות את זה בעבודת השם, איך אפשר לעשות את זה למען עם ישראל. ואני אסיים, הדבר הזה בעצמו כתוב בתנא דבי אליהו, כתוב באליהו, פעם אחת הייתי עובר, אליהו מספר את זה, אליהו זכור לטוב, מספר, הייתי עובר ממקום למקום, ומצאני אדם אחד, והיה מתלוצץ ומלעיג דברים ובא כנגדי. הוא רואה את אליהו, הוא אומר לו, תעזוב, אתה מה? מתלוצץ. אמרתי לו, מה אתה משיב לאביך שבשמיים ליום הדין? מה תגיד? אתה עכשיו ממני עושה צחוק, נו, אבל מה תגיד ליום הדין? הוא לא נבהל. אומר, אני אגיע אחרי 120, יש לי תשובה מצוינת לריבונו של עולם. מה התשובה שיש לי? יש לי דברים שאני משיב לאבי שבשמיים ליום המשפט. אומר, אני לא בינה ודעה לא ניתנו לי מן השמיים. אני אגיד לריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אתה נתת שכל לרבנים, לתלמידי החכמים, נתת להם כוחות, הם ידעו. אני אדם שלא נתנו לי שכל ובינה, אז אי אפשר לבקש ממני ללמוד תורה, כיוון שאני לא לומד תורה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אומר לו אליהו, אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? מה אתה עושה? אמר לי, צייד אני. אני תופס כל מיני חיות, לצוד אותם. עכשיו, לצוד צריך לעשות, גם כן ללכת, לדעת איפה החיה נמצאת, ולחשוב איפה לשים, צריך להכין מלכודת מיוחדת, פעם היה צריך להרוג אותו. אמרתי לו, בני, מי אמר לך שתביא פשטן ותאגדנו ותשליחנו לים ותעלה דגים מן המצודה? איך אתה עושה את זה? מאיפה יש לך את השכל? אז הוא שכח מה שהוא אמר, אומר, איזה שאלה, בינה ודעה ניתנו לי מן השמיים, יש לי שכל. מה, זה לא פשוט, לא כל אחד, אתה אליהו לא מסוגל לעשות את זה, אני דעה ובינה ניתנו מן השמיים. אמרתי לו, בני, ומה להשליך מצודות ולעלות דגים מן הים ניתנו כך בינה ודעה? דברי תורה שכתוב בה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, לא ניתנו לך בינה ודעה. מיד היה מתענה. רבותיי, מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, זה מה שיוסף אומר לנו. בואו נבדוק את עצמנו, מה הכוחות שלנו, מה היכולות שלנו, איפה אנחנו מוכנים להשקיע, ומה אנחנו מסוגלים להוציא מעצמנו. כשאנחנו רוצים, וכשדבר חשוב לנו, וכשדבר יקר לנו. כך נשקיע בעבודת השם. ויותר מזה, בבן אדם לחברו. כמה אנחנו מבינים או מרגישים, הנה עשיתי למישהו טובה, כמה מגיע לי. כמה אנחנו צריכים לחשוב בזה בטובות שאחרים עושים לנו. בן אדם מרגיש שהוא עשה משהו, מגיע לו טובה גדולה. כמה אנחנו חייבים בכיבוד אב ואם, בסביבה, באנשים שעשו לנו טוב. תמיד תנסה להבין, רגע, מה אתה היית מצפה במקרה כזה ממך? תשליך את זה לאחרים. בלי זה, שיהיה לנו כך, בעזרת השם, תשובה ביום הדין, ויהיה לנו תשובה לשאלה, עוד אבי חי, ונוכל להגיד, באמת עוד אבינו חי, ואנחנו באים עם חיים שלמים ומלאים תוכן.
למה?
בגלל שאתה נגיד, אתה עשית למישהו טובה.